הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מציאות ודמיונות. שיעורנו להצלחת יעל בת רבקה. כשאנשים עושים החלטות בחיים שלהם, הם רוצים להיות בטוחים בהחלטה. רוצים להיות בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, ההחלטה הנכונה ביותר. יום יום בני אדם מדמיינים לעצמם, איך הייתי מרגיש אם היה לי יותר כסף, אם הייתי יותר בריא, אם הייתי יותר בריא כמו אח שלי, כמו אחותי, אם הייתי יותר עשיר כמו דוד שלי. וכך האדם אומר לעצמו, אם אתחתן עם משפחה מסוימת, אז אהיה שמח. משפחה אחרת, אז אהיה עצוב. אם אלמד במקום הזה, אהיה שמח. אם אלמד במקום אחר, אהיה עצוב. כל מיני אמונות ביחס לעתיד. איך נרגיש? איפה נרגיש? יותר טוב? פחות טוב? איפה נרגיש רע? איפה נרגיש טוב? יש לבני אדם כללים בראש שלהם. כמה כסף, אם הוא ירוויח, אז הוא יהיה מאושר. כמה חברים יהיו לו, אז הוא יהיה רגוע. איזה שידוך, אם יהיה לו, אז הוא יהיה שלב. והחיים הם הרי כמובן וברור לא מתגלגלים כמו שאנשים רוצים. זו לא נבואה, זו גם לא חוכמה, זו הגדרת המציאות הברורה והידועה. כך היה, כך הווה וכך יהיה. האדם בהרבה מאוד מקרים קשה לו עם זה. ולמה? כי פעם אחר פעם הוא אומר לעצמו, אם רק היו מעריכים אותי יותר, אם רק היו מפרגנים לי יותר, אם רק השונא שלי היה מתרסק, היה מגיע למשבר, אם רק המשפחה הייתה מקבלת אותי, אם רק בעבודה היו נותנים לי קצת יותר שכר. והאדם בטוח שאם החיים יהיו בדיוק כמו שהוא תכנן, אז הוא זוכה למתכון של חיים מאושרים. אז הוא בטוח שרגעי העושר שלו יהיו רבים כל כך, ורגעי הצער שלו יהיו מועטים כל כך. האדם משתמש בכוח הדמיון שהוא מדמיין לעצמו. אם הייתי עובד במקום אחר, הייתי שמח. אם המשפחה שלי הייתה שונה, הייתי שמח. האדם מביט ומדמיין קדימה, ועל בסיס זה מגיע למסקנות מה טוב בשבילו, מה רע בשבילו. כשהאדם עומד מול החלטות קטנות או גדולות, הוא מנסה לדמיין ולהרגיש את העתיד. לדוגמה, האם כדאי לקחת בסעודה עוד חתיכת דג, או ישר לעבור למנה האחרונה, לגלידה? להישאר בעבודה קרוב לבית, או ללכת לעבודה קצת יותר רחוקה. אבל המשכורת והקידום שם יכולים להיות מעניינים הרבה יותר. האדם מדמיין את העתיד, מנהל שיח עם עצמו, מה יגרום לו להרגיש טוב יותר, מה יגרום לו להרגיש רע יותר, בחירה אחת, בחירה שנייה. הבעיה בתהליך הזה מורכבת משני מישורים. מישור אחד שהאדם מחכה להיות מאושר ושמח בתנאים שהם לא בידיים שלו. השמחה לא עתידה להגיע בזמן הקרוב אם הוא ימשיך בגישה הזו. ועד רבה, אולי גם הפוך, הוא כמו מעביר מסר לנפש שאומר, המסר אומר אל תשמח עד שתמצא את השידוך הכי מתאים לך. אל תרגיש טוב עד שתמצא את השכנים שאתה רוצה. היות וחיי האדם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, הלוואי 120 שנה, אבל ימינו קצל עובר, והאדם לא מפנים שמערכות החיים מסובכות כל כך, הוא בונה לעצמו מערכות חיים שזה הבית סוהר שלו, שהוא לא מאפשר לעצמו להרגיש טוב בחיים, אלא אם יקרה מה שהוא רוצה. כל עוד אינו את המשרה שהוא רוצה, הוא לא יכול לחייך, הוא לא יכול להיות נחמד, הוא לא יכול להיות אדם נעים עם הזולת. יש כאן קיבעון בתוכנית שלו, זו הדרך לאומללות. האדם אומר לעצמו יש רק דרך אחת להיות מאושר. זו הדרך החזקה ביותר להיות עצוב והרבה זמן. כמו שפעם אחת אדם הגיע לחפץ חיים ובכה, בכה, כי הסוס שלו מת, והסוס שלו זו העבודה שלו. יש לו עגלה ואיתה הוא מעביר אנשים מקום למקום, והחפץ חיים גם בכה. הוא בכה כי הסוס מת, החפץ חיים בכה כי אותו אדם מאמין שהסוס הוא מקור הפרנסה שלו. האדם קבל את עצמו, וכך אומר הפתגם החסידי. אנחנו פונים לבורא עולם ומתפללים אליו. פרנסנו בהתר ולא באיסור. הפירוש הפשוט, תפרנס אותנו בהתר, מסע ומתן באמונה ולא באיסור, ריבית, הונאה, גזל, זה הפירוש הפשוט. הפירוש החסידי אומר, פרנסנו בהתר, שהמוח שלנו יהיה מותר, משוחרר, שלא נאמין שיש רק אפשרות אחת להתפרנס. הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את האדם בכל אופן, בכל צורה. ואל תפרנס אותנו באיסור, שהאדם הוא אסור וכבול, רק למערכת פרנסה אחת, רק מהעבודה הזו, רק מהחברה הזו, רק במקצוע הזה. פרנסנו, אבל שהנפש שלנו תהיה בהתר משוחררת, ותאמין שיש אופנים רבים שיכול הקדוש ברוך הוא לפרנס את האדם ולא באיסור. האדם שלא יהיה אסור וכבול, רק לדרך אחת שבה ועל ידה אפשר להתפרנס. אם כן, כיוון אחד שגורם לאדם להרגיש עצוב, מתוסכל, זה שהוא אומר לעצמו, יש רק דרך אחת לשמוח. אם אני אמצא את העבודה הנכונה, את החברה הנכונה, את הבית שאני רוצה, ובכך האדם, בלי לשים לב, מעביר מסר לנפש שאומר, וכל מה שלא בדיוק מה שאני רוצה, אל תשמח, אל תחייך, תהיה עצוב, כללים נוקשים מדי, שעתידים להביא סבל רב מדי. איזו עשיר השמח בחלקו לשמוח בתוך מסגרת החיים שישנה, ולא להשוות פעם אחר פעם מסגרת חיים אחרת שהייתי רוצה, לעומת מה שיש כעת. ההשוואה הזו היא הדרך לזליגת אנרגיה של האדם וחוסר שמחה בשגרת החיים. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה שבה נעריך יותר בעזרת השם. כשאדם מנסה לדמיין לעצמו איך הוא ירגיש אם הוא טועה בהרבה מקרים. בהרבה מקרים האדם מדמיין לעצמו את החיים הטובים ביותר שיכולים להיות, אם הוא ישיג את השידוך מהמשפחה מאוד מסוימת, אם הוא יהיה קרוב לחברה מסוימת, אם הוא יעבוד במקום מסוים, אם הוא ילמד בישיבה שבה הוא רוצה ללמוד, אז הוא ישיג את מה שרצה, ואז הוא יהיה שמח. אבל בהרבה מאוד מקרים לאחר מעשה מרגיש האדם חרטה, והאדם יכול לבדוק את הרעיון הזה בהווה שלו. לדוגמה, בהווה של האדם הוא סובל מבעיות בריאות, וזוהי תוצאה של שנים שבה הוא זלזל בבריאות שלו, כי הוא בחר. הוא בחר לחיות בסגנון של אכול ושתו, כי ודאי שמחר נהיה בריאים, אשליה. וחשוב להזכיר את דברי הפלא יועץ בערך חיים, מי שאינו נשמר מכל דבר רע מתחייב בנפשו ועתיד ליתן דין וחשבון על כל עיבוד הזמן שגרם לעצמו. הגמרא מסכת שבת בדף פי ב' אומרת ששאל רבונה את רבא, הבן שלו, למה אתה רבא לא הולך לשיעורים של רב חיסדא? הרי השמועות שלו מחודדות. אמר לו רבא, לאבא שלו רבונה, למה ללכת לשיעורים של רב חיסדא? הרי כשאני הולך אליו, הוא מדבר במילי דאלמה, עניינים של בריאות הגוף. ענה רבונה לבן שלו, עד רבא, כל שכן שעליך ללכת ללמוד אצלו. הרב הירש בספרו חורב כותב, דע לך שגוף האדם לא ניתן לך להשתמש להנאתך רק כרצונך, אלא למלא את החוב שלך. והוא כותב שדמו בראשו של מי שיזלזל בבריאות שלו ויגיע רחמנא ליצלן לידי מחלות, כי כך הוא מונע מעצמו להגשים את הייעוד התורני האלוקי ששלח אותו הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. ולכן חמירה סקנתה מאיסורה. בספר באר הגולה, בסוף הסימן האחרון של שלוחן ערוך חושן משפט, כתב על דברי השלוחן ערוך, כל המסכן את עצמו מכין אותו מכת מרדות. והוא כותב שהמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון בורו ואינו רוצה, לא בעבודתו ולא ימתן שכרו, ואין לך זלזול יותר מזה. ומחשבה שטחית מקובלת אצל הרבה בני אדם, שהכל בידי שמיים, גם הבריאות של האדם. אבל רבותינו מלמדים אותנו שהכל בידי שמיים חוץ משני דברים. היראת שמיים של האדם, וצינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם. כלומר, שהאדם יכול לזלזל חלילה בבריאות הגוף שלו ולהיפטר מהעולם קודם זמנו. ומצד שני מביאה הגמרא מסכת ברכות בדף נון דלד. שלושה דברים מאריכים ימיו ושנותיו של האדם. ולכאורה זה פלא, אם נגזר על האדם לחיות אז איך אפשר להאריך את ימיו בעזרת התנהגות זו או אחרת. כך מספרת שם הגמרא על התנא רבי יהודה ברבי אלעאי, שתלה את הסיבה למראה הבריא שלו בכך שהיה תורח ומתנהג בדרכי הבריאות והרפואה. כך מביא הרמב״ם בספרו מורה נבוכים, כך הרמב״ן בספר שער הגמול שכותב על איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, שאדם מייצר לעצמו בעיות בריאות ואז כועס למה הוא סובל, אבל הוא יצר את זה לעצמו. בספר חסידים כתב, בעלי הכעס חייהם אינם חיים וגם מתים קודם זמנם. ויש עוד מקורות רבים לעניין זה. ובכל אופן, אם נחזור לעניין שלנו, האדם יכול לבדוק את החיים שלו בהווה. לדוגמה, הוא בהווה סובל מבעיות בריאות. זו תוצאה של שנים שבה הוא זלזל בבריאות שלו. אבל הוא לא יכל לזלזל בבריאות שלו מבלי שהוא השלה את עצמו ודמיין לעצמו שהכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. שנים של בחירות שהיו נראות הכי טובות. כך היה נראה בעיניו בזמנו כשהוא היה עסוק בבחירות שלו. עוד אוכל ועוד אוכל לא בריא, פעם אחר פעם. שלא לדבר על אישון וכל מיני דמיונות, לי זה לא יקרה. וכיום בהווה הוא יותר סובל מחרתה מאשר הנאה. האדם בעבר שלו עשה כל כך הרבה כדי לעבוד בחברה מסוימת. במקום מסוים הוא דמיין לעצמו כמה טוב יהיה, כמה יעיל יהיה, ואז כשהוא הגיע לאותו מקום, כעבור פרק זמן קצר, זה לא מה שהוא חשב, זה לא מה שהוא דמיין. כי האדם כשהוא מדמיין, מה יהיה אם? מה יהיה אם? אני אמשיך לאכול לא בריא. שום דבר, כך הוא מדמיין לעצמו. מה יהיה אם אקנה את הבית שאני כל כך רוצה? אז אני אהיה מאושר. מה יקרה אם אני אתקבל לעבודה שאני רוצה? אז אני אהיה אדם שמח. והאדם השיג את המשכורת שהוא רצה, אבל כעבור פרק זמן קצר, אחרי שהוא השיג את זה, הוא רואה שהתוצאה לא מסבה לו הרגשה של עושר ושמחה. כי כשהוא דמיין את מה שהוא רוצה להשיג, הוא יתעסק כמה ורוד יהיה ההישג שאותו רוצה להשיג, כמה חיובי הוא יהיה, בלי לבחון, אולי יש בזה גם צדדים שליליים. אדם לדוגמה יפחד שיהיו לו ילדים רבים. איך הוא יסתדר? איך הוא יתמודד? וכך הוא מדמיין רק את הצדדים השליליים. כעבור כמה שנים מתברר שזו הייתה הבחירה המצערת ביותר בחייו. הדמיון שמדמיין האדם מה יעשה לטוב, מה ימנע ממנו מלהרגיש רע, הדמיון הזה הוא בהרבה מאוד מקרים כלי שהוא לא חף מטעויות, הוא לא חף מבעיות, והפוך הוא הנכון. הוא גורם להרבה טעויות, הוא גורם להרבה צרות. ובואו נעמיק עוד קצת, למה זה כך? ראשית ניגע בזיכרון האדם. הזיכרון של מוח האדם הוא לא מדויק. אין זיכרון של אדם שהוא מדויק, אלא אם כן מדובר על זיכרון שהאדם עבד עליו. לדוגמה, אדם שלומד דף גמרא, לומד שוב ושוב את אותו דף, הוא בעתיד יצליח לזכור את הדף גמרא הזה. אבל אם הוא ראה, לדוגמה, תאונה בין רכב שחור לרכב לבן, הוא היה עד לכך, עם עוד 9 אנשים אחרים. אם שנה לאחר מכן נשאל את אותם 10 אנשים, מה היו צבע הרכבים? זה ברור שהם יענו תשובות שונות. אולי אחד שיאמר שחור ולבן, השני יאמר אפור ובז', השלישי חום ולבן, כל מיני צבעים. למה? כי המוח שלנו יודע לקלוט המון מידע, אבל הוא לא מאומן לזכור אותו בצורה מדויקת. רוב המוחות בעולם, רובם ככולם, נדירים האנשים שהם לא כך. אז האדם זוכר מידע, אבל לא בצורה מדויקת, אלא אם כן הוא יחזור על החומר הזה שוב ושוב. אז יש לו יותר סיכוי לזכור את הפרטים בצורה מדויקת. כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר, ואם הוא לומד וכן חוזר, אז הוא כזורע וגם קוצר. ולא פעם האדם אומר שהוא 100% זוכר מה שהיה. הוא יכול להבטיח, הוא אפילו מרחיק לכת ואומר, הוא יכול להישבע על כך. אבל זו כנראה תהיה שבועת שווא, כי זוהי אשליה שמייצר המוח של האדם שהוא זוכר במדויק, ועל בסיס זה מגיע למסקנות. לכן בוויכוחים בין אדם לחברו, כשאחד אומר, אני זוכר שאתה אמרת כך וכך, והשני אומר, לא, אמרתי אחרת, אין כמעט אפשרות שהם יגיעו לאמת מדויקת. כל אחד בטוח שהוא זוכר את מה שהצד השני אמר ואת מה שהוא אמר, וזו האשליה שנותן המוח. הוא נותן הרגשה שהוא זוכר במדויק מה היה בעבר. ולא רק זיכרון של לפני חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא רק זיכרון של טווח רחוק בהיסטוריה, אלא גם זיכרון של טווח קצר, גם שם אפשר לעוות את הזיכרון. דוגמה אחת מיני רבות. אנשים שאירו להם סרט של רכב שנתקע בעץ. חלק מהנשאלים שאלו אותם באיזו מהירות הרכב נתקע בעץ. אחרים נשאלו באיזו מהירות הרכב התרסק אל תוך העץ. שתי שאלות כמעט זהות. ההבדל האם הרכב נתקע בעץ או התרסק אל תוך העץ. מי שנשאל באיזו מהירות הרכב לדעתו נתקע בעץ, אמר תשיבות בסגנון של 40 קילומטר לשעה, 50 קילומטר לשעה, 60 קילומטר לשעה. אנשים שנשאלו באיזו מהירות לדעתם הרכב התרסק אל תוך העץ, אמרו 70 קילומטר לשעה, 80 קילומטר לשעה, 90 קילומטר לשעה. כלומר, שתי קבוצות הנשאלים ראו את אותו סרט של רכב שנתקע בעץ, ובכל אופן, כל אחד פירש את הסרט בצורה שונה, והיה צריך לדמיין לעצמו את מהירות הרכב לפי השאלה שהוא נשאל. כל אחד פירש את הסרט ואת הניסיון לזכור באיזה מהירות הרכב נסע לפי צורת השאלה. השאלה היא זו שקבעה מה תהיה פרשנות הנשאלים לגבי מה שקרה באותו סרט קצר שראו קבוצות האנשים. אם כן, הזיכרון של האדם הוא בערך, הוא לא מדויק, הוא קרוב לתוכן, אבל לא מדויק עם כל התכנים, אלא אם כן שאדם עובד על הזיכרון ורוצה לזכור. אם האדם רוצה להשתמש במידע מהזיכרון שלו, מבלי שהוא עבד על אותו זיכרון, אותו חומר שאותו הוא רצה לזכור, האוטומט של האדם, שהוא זוכר אבל לא במדויק. כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. אבל המוח של האדם מעניק לאדם אשליה, שהוא כן זוכר במדויק. וזוהי טעות, האדם זוכר חלקי עובדות, לא פעם עם תוספות שלא היו באמת במציאות. ואז האדם גם בטוח שהוא זוכר בדיוק מה שהיה ואיך שהיה. אפשר להביא עוד דוגמה איך המוח של האדם משלה את האדם. אדם אומר לחברו, תן לי את מספר הטלפון שלך. אומר החבר, בבקשה, תקח דפת ותרשום את המספר. אומר החבר, תאמר לי, אל תדאג, אני אזכור. הוא אומר את מספר הטלפון והוא חוזר על זה פעם פעמיים, ואז השומע מרגיש שהוא זוכר. הוא אומר, זה בסדר, אני אזכור את המספר, אני זוכר את זה. הוא באמת זוכר את זה. אבל זיכרון לטווח קצר, 40 שניות, דקה, אבל כעבור דקה הוא לא יזכור את המספר הזה. אבל באותה דקה שהוא זכר את המספר הטלפון, הייתה לו אשליה שאת המספר הזה הוא זוכר והוא לעולם לא ישכח, בטח לא בזמן הקרוב. זוהי אשליה. כמו שאדם יכול להשלות את עצמו בקשר לזיכרון העבר שלו, כך הוא יכול להשלות את עצמו בקשר לעתיד שאותו הוא מדמיין. דמיונות לגבי העתיד. מתי אני אהיה שמח? מתי אני אהיה אדם איכותי, יעיל ויצירתי? רק אם תהיה לי את העבודה שאני חולם עליה. רק אם אני אלמד בכולל החשוב. רק אם השידוך הזה יצא לפועל. אבל על בסיס מה הוא מדמיין לעצמו, שאם הוא יגיע להישג זה או אחר, אז הוא ירגיש טוב, אז הוא ירגיש מקסימום מאושר ומינימום עצבות. האדם מדמיין לעצמו את העתיד המיוחל, על בסיס הנתונים שיש לו בהווה, וגם הנתונים שיש לאדם בהווה בהרבה מאוד מקרים, חסרים, לא מדויקים. האדם אומר לעצמו, אני רוצה ילדים מחונכים עם יראת שמיים, אז אם יהיה לי את זה, אני אדם מאושר. נהדר. אבל האדם לא תמיד עוצר לחשוב ולדמיין גם כמה זה דורש, השקעה, מאמץ, גם בין ההורה לילד וגם ההורה בינו לבין עצמו, דוגמה אישית, ודאי שאיפה נהדרת, אבל בחלומות ובדמיונות יכול האדם לקצר תהליכים, לשנות אמיתות ולהמשיך לחלום, ואז להתאכזב. למה זה לא הגיע? לפעמים הפוך, האדם מדמיין לעצמו, שימו, ידבר בפני אנשים, הוא מדמיין שלו פחד גדול, הוא לא יוכל לנשום, הוא לא יוכל לעשות את הפחד הזה יותר מדי, לכן הוא מראש נמנע, הוא מראש לא רוצה להתחיל את זה. הוא מדמיין כמה זה יהיה קשה, כמה דרמטי, כמה לא סיכוי להצליח, כמה בושות יהיו לו בפועל, במציאות, למרות שהסבירות היא שיהיה הרבה יותר קל ממה שהוא חושב. אבל בדמיון הוא מדמיין את זה כקשה הרבה יותר. הדמיון לפעמים מוסיף פרטים רבים שלא עתידים להיות במציאות. הדמיון מקשה את האתגר יותר ויותר. והגמרא במסכת סוכה בדף נון ב' אומרת שלעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחד אותו בפני הצדיקים וגם בפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כמו הר גבוה, רשעים נדמה להם כמו חוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים איך יכולנו לכבוש הר כזה גבוה. רשעים בוכים ואומרים איך יכולנו לא לכבוש את חוט השערה. אז יש מהמפרשים ששואלים, הרשעים בוכים על כך שלא הצליחו להתגבר על היצר שהוא בסך הכל כחוט השערה. אבל הצדיקים שכן הצליחו להתגבר על היצר, הר הגבוה, למה הם בוכים? רש"י מסביר שנזכרים בצער שהיה להם, לכבוש את היצר הרע בחיים שלהם. המהרש"א מסביר בחידושי אגדות, שהם בוכים הצדיקים מתוך שמחה שהצליחו לסבול, כזה סבל, הר גבוה. המגיד מדובנה מסביר שלעתיד לבוא יגיעו הצדיקים להבנה, שבעצם הם בכוחות שלהם לא עשו שום דבר, זה למעלה מכוחות אנוש להילחם בהר גבוה. הכיבוש של ההר היה רק על ידי עשיית הדשמיה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, וזו הייתה סיבת הבכי. ההרגשה שבכוחות עצמם, לבד, הם לא יכולים לכבוש את היצר הרע. אומר המגיד מדובנה משל, לאדם עני שהעשיר אמר לו שמוכן לתת לו כסף. אמר העני, אני מתבייש לקבל כסף, זה לא לכבודי. אמר לו עשיר, אין בעיה, אני אתן לך הלוואה, לך תקנה מוצרים בזול, תמכור אותם ביקר, לאחר מכן תחזיר לי את ההלוואה. לזה העני היה מוכן. ואכן כעבור פרק זמן קצר הוא החזיר את ההלוואה לעשיר. אבל העני לא היה יודע שהעשיר הוא זה שתכנן את הכל. הוא גם נתן את ההלוואה, הוא גם סידר איזה מוצרים לקנות ומי הלקוחות שיבואו לקנות את המוצרים שקנה אותו אני. הכל כדי לא לבייש את אותו אני. כך לגבי ההתמודדות עם היצר הרע בעולם הזה, האדם מרגיש שהוא הפועל ועושה, אבל אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, וכשירו את זה לעתיד לבוא הצדיקים, על זה הם יהיו בוכים. והרשעים ודאי שמובן מדוע הם בוכים, מכיוון שהם בוכים על כך שלא הצליחו להתגבר על חוט השערה. ובכל אופן עדיין שואלים בעלי המוסר והחסידות, איך ייתכן שהיצר הרע יש פער גדול כל כך? הוא הר גבוה או חוט השערה? הוא יצר הרע. למה הוא או כך או כך? בוא ניתן לו איזשהו מימד שווה אצל הצדיקים, אצל הרשעים, אבל כל כך קיצוני, הר גבוה או חוט השערה? האם יש מחלוקת כל כך קיצונית? זה נראה יותר מדי. אלא, לפני העבירה, יצר הרע נראה כמו הר גבוה. התאווה, הרצון לכעוס, הקנאה, הרדיפה של הכבוד, זה נראה קשה כל כך, בלתי ניתן לשליטה, זה כל כך מתוק לדבר לשון הרע. לאכול מאכל שהאכשר הוא מפוקפק, זה הר גבוה, אי אפשר להתאפק. אבל אחרי העבירה, כולם רואים, זה לא היה כל כך טוב, לא כל כך נעים. דמיונות, זה פורח באוויר, לא נשאר מזה כלום, רק חרטה בלב. צדיקים הם כל הזמן לפני העבירה, לכן נדמה להם יצר רע כמו הר גבוה, לעומתם הרשעים הם אחרי העבירה, הם יודעים שהכל עורבא פרח, הכל כחוט השערה. יצר הרע כולו דמיונות, לפני העבירה הוא מבטיח לאדם הרים וגבעות, מה הוא לא ייתן לו? נדמה, לפני העבירה היצר רק כמו הר גבוה, אבל לאחר מכן הוא לא מעניק כל כך הרבה, הוא רק יחוט השערה. יש הסבר נוסף, הצדיקים מתייחסים ליצר רק כמו הר גבוה. הר גבוה זו עוצמה, צריך להילחם, לא לוותר לשום אפשרות של היצר להשפיע או להביע את דעתו בנפשו של האדם. כל דבר קטן כמו גדול, כל מה שנראה בסך הכל אווירה קטנה חלילה, להתייחס לזה כמו הר גדול. הרשעים מתייחסים אל כל אווירה חמורה כחוט השערה. הם מרגיעים את עצמם. משפטים ששגורים על לשונם זה משפטים בסגנון של זה לא כל כך נורא, יהיה בסדר, כשצריך נעשה תשובה, לא צריך להגזים על כל דבר. זה עוד הסבר שלצדיקים יצר הרע נראה כמו הר גבוה, ולרשעים כחוט השערה. בכל אופן, במה שנוגע לנו, האדם פעמים רבות מדמיין את העתיד, ובטוח בדמיון שלו. ללכת, לעשות עבירה, כמה טוב הולך להיות, ולאחר מכן יתברר שזה רק איכות השערה. הוא לא מספיק מבחין שהדמיון זה רק דמיון. ולפעמים הפוך, האדם מדמיין לעצמו, שאם הוא ישתפר בתורה ובמצוות, זה יהיה כל כך קשה, בלתי אפשרי, הוא לא יוכל, הוא לא יצליח. לדוגמה, האדם מדמיין לעצמו שאם הוא יפסיק לדבר בחזרת השעץ, או יתחיל להתפלל, אנשים סביבו יתחילו לומר אמירות בסגנון של, מה קרה? נהיית דתי יותר? והוא כבר רואה את הבושה, ולכן מראש הוא נמנע מלהיכנס לכזה מצב. הדמיון לא רק מעניק תיאור עתידי, אלא גם עוצמת סבל. אותו אדם מתאר לעצמו שיאמרו לו אמירות מזלזלות בסגנון של, מה קרה? נהיית דתי, ועוד כל מיני אמירות, והוא כבר מדמיין לעצמו כמה הוא יסבול, כמה הוא יתבייש, כמה הוא ירגיש לא נעים. והסבירות היא שהאדם לא יהיה צודק לגמרי. כלומר, לא בטוח שיאמרו לו, מה, נהיית דתי פתאום? וגם אם יאמרו לו, יאמרו לו פעם אחת, פעמיים, שלוש. וגם זה לא בטוח מתוך זלזול, אלא מתוך קנאה שעטופה בזלזול. וגם אם יאמרו פעם, פעמיים, שלוש, לאחר מכן זה ישכח שהרי המזלזלים לא עסוקים באדם ההוא, אלא בזלזול שלהם, וברגע שהם זלזלו באדם פעם פעמיים, הם יחפשו גיוון בזלזולים. הם יחפשו קורבן אחר, ואפילו ישכחו שהייתה לאותו אדם תקופה אחרת שהוא כן היה מדבר בחזרת השץ. אבל האדם שרוצה לעשות שינוי, הוא מדמיין לעצמו את השינוי בצורה מסובכת וקשה, עם מחסומים שהם לא במציאות, הם לא יהיו במציאות. יהיה יותר קל עם מה שחושב האדם. הדמיון כשהוא רע, הוא מעצים יותר מדי את הרע. גם כשהוא טוב, הוא מעצים יותר מדי את הטוב. לדוגמה, האדם מדמיין לעצמו שהוא יהיה תלמיד חכם מופלג. כמה כבוד וגדולה תהיה לאותו אדם, כמה הוא יעסוק בסוגיות הלכתיות וקשות, כמה שאלות ישאלו אותו, זה נהדר, דמיון נהדר, אבל הוא לא מדמיין עוד פרטים חשובים. שהתורה נקנית בעמל, ביגיעה, בהשקעה בלתי פוסקת, בלימוד תורה של שעות על גבי שעות. במילים אחרות, האדם מדמיין בצורה לא נכונה ומדויקת. הוא מדמיין רק את התוצאה, לא את היגיעה. האדם מדמיין לעצמו שהוא יהיה אדם בריא, אדם רענן, אדם מלא אנרגיה, ירגיש צעיר כל הזמן. אבל הוא לא מדמיין לעצמו את המחיר שזה אומר לוותר על מאכלים לא בריאים בצורה מוחלטת, לאכול בצורה בריאה, ושאר הדרכות כדי לנהל חיים בריאים. הוא מדמיין, אבל הוא לא עירני למחיר הדמיון. ואז הוא מתאכזב, נהדר שהאדם מדמיין, אבל שלא ידמיין שאין מחיר לדמיונות. נהדר שהאדם שואף, אבל לא מספיק לשאוף להיות תלמיד חכם, אלא גם לדמיין את העמל ואת היגיעה, להכין מערכת חיים שתהיה מתאימה לאותו חלום, לאותה שאיפה. גם הפוך, שלא ידמיין האדם ששאיפות הן מסובכות מדי, אם הוא יעשה שינוי בחיים שלו, איך יקבלו אותו, יזלזלו בו. לא, הוא יכול לעשות שינוי, ועד רבה ויגבל לי בו בדרכי השם. יהיה קשה שיעירני, שיהיה מודע, כדי שדע לצפות התנהגויות של האנשים האחרים, ולדעת איך להגיב אליהן. בואו וניקח עוד דוגמה, איך שהאדם מדמיין, אבל לא עירני למחיר הדמיון. האדם מדמיין, בהרבה מאוד מקרים, בצורה אוטומטית. הלוואי ויהיה עשיר. אבל הוא לא מספיק מודע לכך, שעם הרבה נכסים, הרבה דאגה, ולא פעם, הנכסים משתלטים על האדם. במקום שהאדם ינהל את הנכסים שלו, הם הנכסים מנהלים את האדם. הם יקבעו מתי הוא ישמח, מתי הוא יהיה עצוב, מתי הוא ישן בלילה, מתי הוא יקום בבוקר, הם יקבעו מתי הוא יתפלל, מתי הוא ילמד תורה, הם צעיר החיים שלו, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אם הרבה נכסים ואדם מצליח לשלוט על הדאגה שלו, אם יש לאדם תורה וגדולה במקום אחד, זה דבר נהדר, אבל נדיר. במילים אחרות, הדמיון של האדם לוקה בחסר. הדמיון של האדם לפעמים מחסיר פרטים, או משלים פרטים, או ממציא פרטים, מתאה אותנו. אם שואלים אדם, תאר לך שיפטרו אותך מהעבודה. מה יהיה? מה יהיה המצב שלך? והאדם עונה, זוועה. אני לא יודע איך אני אקום בבוקר. מתוסכל, שבור לגמרי. איך האדם הגיע למסקנה הזו? מאיפה המחשבות והדימויים האלה? התשובה היא, כל מה שעולה אצלו במוח, המחשבות והדימויים האלה, זה מחשבות שהוא אומר לעצמו, הוא מדמיין כמה קשה יהיה. ללא העבודה, איך יסתכלו עליו החברים? איך יסתכלו עליו בני המשפחה? איך בגיל כמו שלו הוא יוכל למצוא עבודה חדשה? כל מיני דימויים עגומים ומצערים. זה יכול להיות, אבל גם יכול להיות שבמהלך הזמן של אחרי הפיתורים, דווקא יהיה לו נהדר עם הילדים שלו, יותר זמן לתחביבים שלו, יהיה לו יותר זמן ללמוד תורה, המצב שלו כלכלית עדיין יהיה יותר קשה. אבל יסתדר, הוא יבין אולי שלא כל כך גרוע להצטמצם, זה אולי בסדר להצטמצם, זה לא כל כך גרוע כמו שהוא חשב, כמו שהוא פחד, הוא יוכל יותר להיות עסוק ברוחניות, יותר בבית, אולי עד הרבה. הנוכחות שלו בבית תתברר כעדיפה על פני מזכורת שמנם. את כל זה האדם לא מדמיין, אלא האדם סומך על דמיונות שהם לא בהכרח מדויקים, ועל בסיסם חי האדם. הוא נאבק על העבודה, נלחם על העבודה, מקנה, שם מקלות בגלגלים לאנשים אחרים, עוקץ מעליב, לשון הרע, העיקר, העיקר לשמור על המקום שלו. כי אם אין לו את המקום שלו, מי יודע מה הולך להיות? הוא מדמיין. הדמיון ממציא בהרבה מאוד מקרים בעיות שהן לא בהכרח במציאות, שהן לא מדויקים, הם רק נדמים לאדם. מצד אחד הדמיון יכול להשלות את האדם. בריאות, הצלחה, והדמיון מדלג על שלבי העמל והיגיעה. ומצד שני הפוך, הדמיון יכול להתרכז אך ורק כמה קשה יהיה העמל והיגיעה. לעולם לא נגיע למקום טוב יותר בחיים, אין סיכוי להצליח. וכך הדמיון, כוח הציור, מטעה את האדם בשני פנים. ודאי שלא נעים לאדם כשמפטרים אותו מהעבודה, אבל אחרי שנה קורה והאדם בדרך כלל בעזרת השם מסתגל לחיים החדשים שלו. אבל אם המוח של האדם עסוק אך ורק בדמיונות, איפה הייתי בעבר? איפה אני כעת? מה היה בעבר? מה יהיה בעתיד? והוא מצר לעצמו דימויים שליליים ומטרידים בראש שלו, אז כן, הוא הולך להרגיש יותר ויותר רע. ובכביש המהיר להרגיש הרבה רגשות שליליים בחיים שלו. וכך האדם גם פעמים רבות טועה בחיזוי התגובה הרגשית שלו לאירועים עתידים. לדוגמה, אם אני אחזור הביתה והבית מבולגן, אני אהיה מאוד מאוד עצבני. זה אולי נכון, אבל תוך כמה דקות זה עובר וחוזרים לשגרה. או אם לא יזמין אותי לאירוע, אני מאוד יעלב. וזה מה שהאדם חוזה שהוא ירגיש. וזה אומנם נכון, זה לא נעים, אבל זו לא לגמרי חזות הכל. כי תוך כמה דקות או כמה שעות הוא ימשיך את שגרת החיים שלו, ולא יזכור את העובדה שלא הזמינו אותו, או שהוא יזכור את זה אבל זה לא יעסיק אותו יותר מדי. הוא יזכור את העובדה שלא הזמינו אותו, אבל הוא ימשיך הלאה בשגרת החיים שלו. אבל האדם בהווה בינתיים, ממקד את הדמיון שלו, את תשומת הלב שלו, בפרטים מאוד מסוימים, ועל בסיסם הוא חוזה את התגובה הרגשית לאותו מצב שיהיה או שקורה, ולא מודע שהחיים מורכבים לטוב ולמוטב הרבה יותר מאשר הדמיונות של האדם. ניקח דוגמה קשה, השם ישמור, נכות. אדם נעשה עיוור, רחמנא ליצלן. אם אומרים לאדם, חס ושלום שהוא יהיה נכה, איך הוא ירגיש? הוא חווה, הוא חוזה, הוא מדמיין, הוא לא יוכל לתפקד, הוא לא יוכל לחיות, טוב מותו מחייו. כך הוא חוזה את התגובה הרגשית לאותו מצב. אבל בממוצע, תוך כחצי שנה, הנכה מתרגל למצב, הוא מתחיל ללמוד להרגיש טוב עם מה שיש לו. הוא יוצא לטיולים, משלם מיסים, שומע מוזיקה, נתקע בפקקי תנועה, לומד תורה. כמו כולם, לטוב ולמוטב, וחוזר לשגרה. את זה האדם לא חוזה, כי הדמיון מצייר לאדם רק את הגרוע מכל. ודאי שנתפלל לרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אלא עד שיתרפו, רצינו להראות שעם הזמן יש רבים שיודעים להסתגל למצב ולחיות לא פחות טוב ממה שהוא חי לפני שהוא נכנס למצב הזה. יש אנשים שמפחדים מנישואים, כי הם מדמיינים לעצמם ויכוחים, אי הסכמות, אחריות רבה מדי, הם מעצימים את הקושי, את המאמץ, וככה דמיון הופך את זה לגרוע יותר ממה שזה באמת. המטרה היא שאת הקושי והאתגר, הדמיון היצירתי יהפוך את מה שנראה קשה להזדמנות. כל עוד החיים של האדם מתנהלים על מי מנוחות, הוא לא מנסה לבחון את מערכות ההחלטות וההרגלים שלו ולחולל שינויים. ולכן השער לפריצת דרך ושינוי הוא יחסית נמוך. חשוב שהאדם בזמן משבר יאמר לעצמו, יש משבר, אבל גם אתגר, והעבודה היא למצוא את המנוף להתרומם. כך הם האנשים המצליחנים, הם האנשים שאימצו את צורת החשיבה הזו, מפטרים אותה עם קום העבודה, הם רואים בכך הזדמנות להתחיל בתחום אחר, תחביבים אחרים, והוא לא מתרכז בדלת שנסגרה, מה שמייצר ייאוש, אלא בעיקר בדלת שתיפתח, מה שמייצר תקווה. כמו שהפתגם הידוע אומר, כשדלת אחת נסגרת, נפתחת דלת אחרת במקומה. הבעיה היא שבני האדם מתמקדים רק בדלת שנסגרה, ולא פנויים לחפש את הדלת החדשה שמובילה למקום טוב יותר. אחת הסיבות לקושי שכרוך בחשיבה יצירתית, נעוץ בכך שאנשים רגילים להשתמש בחשיבה תבניתית. לדוגמה, אדם מאמין שאי אפשר לסמוך על בני האדם. הוא רואה את העולם מבעד למשקפיים האלה, על פי התבנית שגיבש, התבנית תגרום לו להרגיש מאוים בחברה ולהימנע מליצור קשר עם אנשים, ולתפקד כעצמאי במקום כחלק מצוות, ובכך הוא יסבול יותר כי הוא יעבוד יותר ויותר, והוא לא יאמר לעצמו, אולי כדאי להרפות וללמוד איך כן אפשר לסמוך על בני האדם, כבדהו וחשדהו, התנהלות מאוזנת. אבל לא, הוא ממשיך במערכת החשיבה התבניתית המאוד מקובעת שלו. כשהוא יידרש למצוא פתרון לבעיה, הוא לא יחפש איך אפשר לבקש עזרה מאחרים. עבודה צוות, הוא יחפש איך הוא ישן פחות ויהיה עצמאי יותר. הוא נעול סביב אותו ציר והוא סומך אך ורק על עצמו. הרבה בני אדם לא נשלטים על ידי הדמיון הפורה החיובי שלהם, אלא על ידי חולשת הייאוש והתסכול שלהם. חשיבה יצירתית למעשה היא חשיבה שהדמיון מהווה מרכיב משמעותי בתוכה. הדמיון משחרר אותנו ממגבלות כביכול הגיוניות, שבמקרים רבים חוסמות אותנו מלחשוב על פתרון יצירתי. בהרבה מאוד מקרים כשיש לאדם בעיה, הוא מסביר ומשכנע מדוע הבעיה שלו היא בלתי ניתנת לפתרון. הוא בטוח שהוא ריאלי והגיוני. הוא לא יודע שהוא פוחד. זה פחד עטוף בהיגיון. זה חשש מלעשות שינוי שעטוף בכל מיני סברות שנשמעות חכמות. אין הכוונה בחשיבה יצירתית לחשוב חשיבה מנותקת לחלוטין מההיגיון. הכוונה היא כי קברנית החשיבה, המכוון והמדריך יהיה הדמיון. ההיגיון הוא הזרוע המבצעת. ונסביר את הדברים. בואו וניקח תרגיל. לדוגמה, המצב האירוע, פיתרו את האדם מהעבודה. זה האירוע. זה המצב הקיים. ואז נפנה לדמיון ונשאל אותו איזה רגש היית רוצה להרגיש. והדמיון עונה, הלוואי ואני ארגיש שלא ארגיש חרטה זה שפיתרו אותי. לא רגשות אשמה, לא אהיה מיואש, מלא תקווה, אהיה שמח, אמצע עבודה חדשה, טובה מהראשונה, ועוד כל מיני דמיונות. עד כאן דיברנו עם הדמיון. כעת בואו נפנה אל ההיגיון. לא שהוא יחליט, אלא שרק יהיה הזרוע מבצעת. נשאל את ההיגיון, מה אפשר לעשות כיום כדי להרגיש טוב יותר? וההיגיון יתחיל לענות. להעמיק יותר בקשרי המשפחה, להתעסק עם תחביבים, כל יום להיות עסוק אך ורק שעתיים במציאת עבודה חדשה ולא יותר, כדי לא להישאב יותר מדי רק אל התחום הזה, להתחיל עבודה שהיא לא לגמרי מושלמת כמו זו שאיבדתי, אבל לפחות משהו כדי לשמור על כושר עבודה, להקדיש זמן ביום, שעה ביום, דף היומי, עוד חצי שעה הלכות, להקדיש זמן לבריאות, ובכך ההיגיון נותן מענה לדמיון. אם כן נסכם, המשבר פיתורין מהעבודה. הדמיון, מה היינו רוצים להרגיש. ההיגיון, איך מגיעים לאותם רגשות. בסדר הזה יוכל האדם לנצל את הדמיון לגשר בין המצוי לרצוי. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.